תוכנית הנדלן של ישראל עם עופר פטרסבורג.
צהריים טובים, אתם על 102 FM רדיו תל אביב בתוכנית הנדלן עם עופר פטרסבורג, אני וישי רוט. רק מזכיר שניתן להזין לנו גם באפליקציה של הרדיו באתר שלנו או בפייסבוק בנדלן מדיה, שם תוכלו גם לראות אותנו מיד בתום התוכנית, להגיב ולשאול אותנו הכל. צהריים טובים לישי רוט, משנה למנכ״ל קבוצת שובל, מה שלומך?
צהריים טובים לעופר ולמאזינים היקרים.
אז באמת בחרנו בקבוצת שובל, שהיא אחת החברות האיכותיות, הוותיקות, המשפחתיות, אפשר להגיד עליה הרבה סופרלטיבים, אני אגיד רק אחד שאני מרשה לעצמי, כי באמת שאני מדבר על איכות בנייה, אז אתם בעצם בניתם במבוא כרמל ביוקנעם את האכסניה למחשב העל של אינווידיה, זה אומר הכל אם בחרו בכם, אבל בסופו של דבר אתם באמת גם פעילים בהתחדשות עירונית ובהרבה דברים נוספים, בוא תספר קצת.
אז קבוצת שובל תחגוג השנה 40 שנה, אנחנו פעילים בכל הארץ, מבאר שבע, ושם מסרנו לאחרונה בבאר שבע קרוב ל-1,000 יחידות דיור, בירושלים, בחיפה, בהמון פרויקטים, ביוקנעם. אנחנו בעצם פעילים עד נעריה, אקו, יש לנו קרוב ל-300 יחידות דיור, שהיום אנחנו נדבר על זה. אנחנו בונים שני מגדלים היחידים, בעצם בעיר יוקנעם של כמעט 20 קומות, ובניין אחד ילך להשכרה במסגרת המכרז של דירה להשכיר. בניין אחד אנחנו מוכרים דירות, זה יש שם ביקושים מטורפים ביוקנעם. זה אנחנו פעילים באמת בכל המגזרים, אם זה אנחנו גם כקבלן מבצע, אנחנו עושים מגורים רק לעצמנו ובעצם ללקוחות שלנו ושותפים שלנו, אבל מבצעים גם דברים אחרים, מרכזים מסחריים ודברים אחרים בעצם ללקוחות ציבוריים, אבל אנחנו המון המון מתעסקים עם ביזמות, ויש לנו, אנחנו רוכשים קרקעות מהמדינה, ויש לנו בעצם מה שנקרא את הדירה בהנחה, ויש לנו המון התחדשות עירונית, ואנחנו פעילים בכל הכיוונים.
זה בהחלט מבשר טובות, כי בעצם אפשר גם למצוא דירות לא במחירים בלתי שפויים, כמו שאנחנו מכירים.
נכון, אז אנחנו יכולים להגיע בעצם לראות את הפרויקט המדהים שלנו, פארק צמרת אקו, בשכונה החדשה, רמות ים באקו. היא שכונה מחוץ לאקו, בין קיבוץ עין המפרץ לבין קיבוץ שומרת. ואנחנו מאוד גאים שאנחנו בונים בעיר הזאת, ושאנחנו בעצם יש הצלחה מסחררת. עופר, המחירים פחות מ-2 מיליון שקל, וזה אומר המון במקומות האלה בצפון היום.
אקו גם בעצם מוצאת את עצמה כמקום שבעצם קלטה גם את המפונים.
נכון, אנחנו, אקו קלטה את המפונים, ותכף ראש העיר יעלה על הקו והוא יסביר. אני הייתי אצלו בלשכה, והוא הסביר לי כמה, איזה יופי הם קולטים, ובאמת יש פה ראש עיר צעיר ורענן, ואני גאה שהוא ראש העיר של אקו.
אז אין טוב מדיבור ישיר, ולא צריך לדבר על, אז הוא נמצא איתנו באמת ראש עיריית אקו, עמיחי בן שלוש, מה שלומך?
שלום לכם, צהריים טובים.
אז אנחנו באמת מדברים קצת על אקו, אתם עכשיו ממדגים מחדש באמת את השכונה המזרחית שלה, אבל מעבר למיתוג, מדובר פה גם על הפתעה שישי גם יכול לספר עליה, של ביקושים. אז ישי, רק מילה על הביקושים באקו.
אנחנו שם כמעט 3/4 שנה אולי מוכרים שם דירות, אנחנו פרויקט קרוב ל-300 יחידות דיור, נשארנו שם עם 60 יחידות דיור, זה אומר הכל, אנחנו רק בתחילת הביצוע, באמת יש ביקושים נהדרים, ואני חושב ש...
מה שיפה שגם אנשים לא, עשו קנייה אינטרנטית, כמה שאני זוכר, נכון?
נכון, יאללה, עשינו פה בעצם מין יריד דיגיטלי לרכישת דירות באקו, בשכונה החדשה, והייתה פה הצלחה ממש מדהימה. יש לי פה משווקים שעובדים איתנו, שמוכרים עוד פרויקטים, או מכרו עוד פרויקטים באקו, והם אומרים, תקשיב, מה שקרה בשנים האחרונות באקו, באמת, ו...
אז מה קורה באקו?
קודם כל אני שמח לשמוע ככה, אתה יודע, אנחנו שומעים את היזמים ומחבקים אותם, ואתי באמת הוא יעיד, אצלי זה דלת פתוחה.
נכון.
פה אני גם אומר לכל המאזינים, לכל מי שרוצה להגיע לפה, זה הזמן שלכם, אקו נמצאת בצומת מדהימה, ונמצאת כרגע בפיתוח מדהים עם צמיחה. באמת העירייה פועלת בימים אלו לקדם את הפרויקטים, פרויקטים למען התושבים, למען האזור. דיברתם על קליטת מפונים, נכון, חיבקנו את המפונים, עשינו בשבילם הכל, היינו נותנו להם כתף אל כתף. אני חושב שאחרי הדבר הזה של החזרה לצפון, בעבר העיריית עכו באמת, ראש העיר הקודם דאז שימולה כי חתמו על הסכם גג ואני מברך על זה. הדבר הוא הכי חשוב זה שאנחנו נוסעים את השכונה, שכונה שנקראת רמות ים במזרח לעכו, שתהיה בצורה טובה ביותר למען התושבים, למען האוכלוסייה החזקה שאנחנו באמת משווים ומחכים. מדובר על שכונה של מגורים, מנהלת מגורים של משטרה, קבע, חרבות ברזל, ואני שמח שיש פה יזמים שמגיעים. אנחנו עושים שולחנות עגולים מדי שלושה שבועות חודש, פוגש אותם. יש פה צוות של חשיבה מדהימה, אתה יודע, גם הצוות של ההנדסה, עם דלת פתוחה, אנחנו פה בשבילם לעשות את זה כמה שיותר לקדם, והאמת, אני שבע רצון לראות כמה יש מחירות, וזה יותר אחרי מלחמה, אחרי שנה לא פשוטה, אתה רואה שהעיר הולך להתפתח לנקודות ונקודות אור, שזה נותן לך תקווה, שמגיעים לכאן אוכלוסיות חזקות לעיר, ואני שמח על כך.
אני מרגיש את זה גם במחירות שלנו, ואני רואה, אני נפגש כמעט עם רוב הלקוחות שרוכשים אצלנו, למרות שאני לא מתעסק בפועל במחירה עצמה, אבל אנחנו משתדלים אצלנו במיוחד בהנהלה לפגוש את הלקוחות, ואני רוצה להגיד, אופר, באמת, כל הכוח פה הוא לקוח, כאילו, אנשים טובים באים לפה, אני רואה את השכונה שהולכת להיות כבר מעיני הלקוחות, ואתה יודעים, גם המחירים, בוא, היום דירת חמישה חדרים, איפה אתה תמצא היום באזור 1-8-1-9 דירת חמישה חדרים, אתה לא תמצא, פה אתה תמצא, ובאמת, השכונה הזאת היא באמת הולכת להיות, עכשיו הוציאו סרטון חדש, ראש העיר הוציא עכשיו ביחד עם כל הצוות שלו, על השכונה רמות ים, אפשר לראות מה הולך להיות בשכונה הזאת, אין לי מילים, באמת.
לצד כל השכונה הזאת הולך להיות גם מקום של אזור תעסוקה, הוא חדש על שטח, של 500 דונם, אתה יודע, זה יספק הזדמנות תעסוקה רבות לתושבים, זה המטרה שלנו.
גם מסחר.
אנחנו הקמת מנהלת.
כן, אני מדבר על מסחר.
מסחר ומשרדים.
הקמת מנהלת של קריה ביטחונית בעיר עכו. הצלחנו לגייס כבר כמעט 7-8 מפעלים שכבר איתנו במסע ומתן, וכבר יצא, אפשר לראות, של משרד הכלכלה בשיתוף השר, שהוצאנו קולות קוראים לחברות, לשטחים, זה הולך להיות פה תנופה וצמיחה אדירה לכל האזור.
ותחנת הרכבת שהולכת להיות על השכונה.
נכון, נכון, רכבת שהולכת להיות, כביש 6 שמגיע עד לצומת של שכונת רמות ים לאזור התעסוקה, אני פוגש את היזמים, פוגש את המשקיעים, ומבחינתי זה דלת פתוחה, אני פה בשבילם, ויעידו על כך, וככה אני שמח, ואני מקווה שזה יקרה כמה שיותר מהר, לקדם גם את המתחם התעסוקה, שזה באמת הולך להיות אזורי, ולא רק למדק על העיראקו, אנחנו מדברים גם אזורית.
אישה, אתה מרגיש אבל שהמפונים, חלק שעברו לעכו, רוצים להישאר, ולאו דווקא
כן,
לעבור צפון.
כן, אני רואה את זה לפי המחירות שלנו, אני רואה שהמפונים רוצים להישאר בעכו, אני רואה את הרכישות שיש לנו, אני לא רוצה להגיד עשרות אחוזים של רוכשים, אבל יש אחוזים יפים מאוד של לצערי ולשמחתו של בן שלוש, אבל אני רואה את המפונים רוצים להישאר בעכו, הם נהנים מהשירותים, היה לי גם כמה שיחות עם אנשים ששם גרים שם זמנית, והם מאוד נהנים מהעיר עכו ומהשירותים שהם נותנים. אתה יודע מה, אני יכול להגיד שאני גאה בזה, כי אנחנו בונים בשכונה הזאת, ובמיוחד הפרויקט שלנו, פארק צמר עכו, רואים כבר את הבנייה שלנו, ואנחנו יכולים להבטיח מוצר טוב, ואני חושב שהשכונה הזאת הולכת באמת להיות שכונה אחת מהטובות.
נכון, אנחנו יחד עם הבנייה, אנחנו הולכים ומשקיעים משאבים בשיפור התשתיות העירוניות, בחינוך, בתרבות. שלא נדבר על הפסטיבלים שחוזרים, בדרך כלל הפסטיבל היה בסוכות, אנחנו עושים אותו בפסח, את כל התרבות, את כל המוזיקה, באמת כדי להפוך את הכל לעיר שהיא תוביל בצפון. זו המטרה שלנו, כל הכבישים, כל התשתיות יגיעו עד לעיר, עד לצומת, אז הכל היא כבר אזורית, ואני שמח שיזמים באים ומקבלים פה אוזן קשבת ודלת פתוחה, וזה מה שאנחנו רוצים.
אנחנו נמצאים ברדיו תל אביב, אז אתה יכול גם להעביר מסר לתושבי גוש דן ולהגיד להם למה כדאי להם לעבור לעכו עם הילדים.
אנחנו נשמח, מקבלים את כולם.
לא, אבל תסביר למה כדאי לגדל ילדים בעכו.
רק המס.
אני אגיד לך משהו, קודם כל מי שבא לגור בעכו שלנו את תקרת המס. בן אדם שזה שווה ערך לבן אדם שמשלם משכנתה במקום אחר. זה לא רק תקרת המס שמגיעים לפה מקום, זאת עיר נמל, זאת עיר חוף, זאת עיר היסטוריה, חוף ים מדהים. עם חינוך, שאנחנו נותנים פה מענה, אתה לא תמצא באף מקום, היום במדינת ישראל, שאם עכשיו עושים קייטנת פסח, בעכו לא צריך לשלם. קייטנת פסח אנחנו מממנים, בוא נראה עם צהרונים, שבן אדם במקום אחר משלם על צהרון 1,500-1,800 בחודש, פה זה 1,200 בשנה, גם את זה אנחנו עושים, עוזרים, מסבסדים.
מה עם ההתחדשות העירונית?
התחדשות עירונית, אנחנו עכשיו בתוכניות, כי הקמנו מנהלת, אני 11 חודשים כמעט בתפקיד, כמעט שנה, מהיום שנכנסתי לתפקיד, אמרתי, השמיים באמת של הקדוש ברוך הוא, אבל הבנייה היא שלנו ואנחנו יכולים לעשות כמה שיותר. לקדם את כל נושא ההתחדשות העירונית. יש פה מבנים ישנים בשכונות הוותיקות, והרגשנו את זה במלחמה. זה מקומות ללא מרחבים מוגנים, ראינו את זה, חווינו את זה במלחמה, ואנחנו נותנים ממש פול טיים על הדבר הזה, קמנו מנהלת, אנחנו כבר הצוותים שיושבים שם, עושים כבר פגישות עם השכונות הוותיקות, עם אותם דיירים ותושבים שגרים בשכונות, ואנחנו מקדמים את זה כמה שיותר מהר, ואנחנו כבר רואים שיש תוכניות, יושבים את סבתי ההנדסה שלנו, וזה הולך להיות מהר.
אין ברירה, כן. תקשיבי מה שקרה באקו, בוא, אנחנו ראינו מה חוו כולנו באזור הזה עם המלחמה, ו... ואני שמח שראש העיר מקדם גם את ההתחדשות עירונית.
אבל, אבל, אבל תגיד, אנחנו צריכים מהירות. זה קורה כל כך הרבה זמן. אז אני מבין, בסדר, גוש דן 15 שנה. אבל למה באקו זה לא יכול לקרות ב-4-5 שנים? או במדינות, בעיריות שהם יהיו מלחמה?
נכון, אני אגיד לך משהו. אנחנו באמת שמנו את זה עכשיו, אתה יודע, הכי קל זה לעשות את החדש ולבנות, אבל הישן הוא לא פחות, הוא חשוב מאוד, ובמיוחד בשכונות האלה שהן שכונות בגבעות, ויש לנו שכונות דתיות.
ואיך אתה פותר את נושא התמורות לקבלנים?
אני לא שומע.
איך אתה פותר את נושא התמורות לקבלנים, אחוזי הבנייה?
אני אגיד לך, אנחנו עושים את זה קודם כל בישיבה, אנחנו עושים את זה בסדר נכון, בצורה נכונה, לא בכל מקום אפשר לבנות לגובה, או לתת אחד לחלקי חמש, או כל מה, אנחנו עושים את זה בצורה מסודרת, יושבים מיזמים, פוגשים אותם, אבל אני פה כדי לקדם, יודעת מהנדסת העיר, שהמדיניות שלי היא לקדם ולא לעצור, אנחנו צריכים להוריד בירוקרטיה, אנחנו צריכים לקדם את זה, היזמים שמגיעים בסופו של דבר, אנחנו צריכים לתת להם את כל המענה, כמובן לפי מה שצריך, אבל גם לא לעשות דברים שהם לא נכונים לאותו אזור, אבל אנחנו פה בשביל זה כדי לקדם כל הנושא הזה.
תודה רבה לך, אדון ראש העיר, שבת שלום, וחודש טוב.
שיהיה שבת שלום, ושיהיה בשורות טובות, ושנאחל כבר שהחטופים והכל ייגמר במהרה.
אמן, תודה רבה.
אז אישה, איך אתה מסכם את הנושא הזה?
קודם כל, באמת, הצפון זקוק לדירות, אין מה להגיד. במיוחד עוד לאור, אני אקח את אקו, שהאזור די, אתה יודע, יש אזורים חדשים, יש אזורים יותר מיושנים, אותו דבר הקריות, וזקוקים לדירות חדשות, כי ההתחדשות עירונית באמת שזה לצערנו לוקח זמן, ואנחנו, והשכונה באמת של אקו, היא שכונה מדהימה, היא הדבר הבא שיהיה באזור הצפון, ואנחנו מקווים לעוד שכונות כאלה.
אז תושבי המרכז שאתם קופצים לאקו העתיקה, אורי בורי, קצת חוויה.
על הדרך, תקנו דירות להשקעה.
תקנו איזה דירה להשקעה. לפחות תסתכלו ותסתובבו ותראו את הבנייה ואת היקפי הבנייה שם. אז נספר למאזינים עם מי נשוחח בשעה הקרובה. נדבר עם דורית גבאי, רואת חשבון מומחית למיסוי מקרקעין, על תכנון מס חכם ועל עדכוני פסיקה חשובים שמשפיעים על הענף. נהיה עם נדב יגן, סמנכ"ל השיווק והמחירות של מטרופוליס, שיספר על המתרחש בשוק הנדל"ן בתל אביב, ונבין האם יש עוד הזדמנויות שנותרו. נדבר עם עורך הדין גלעד ברון, שותף ומייסד ומנהל משרד ברון ושות, על המסלול הנכון להובלת פרויקטים של התחדשות עירונית להצלחה. נדבר עם עורך דין משה יוני, שותף ומייסד רולוף יוני, משרד עורכי דין ונוטריונים, על השכונה החדשה הראשונה שנהרסה בקריות במסגרת התחדשות עירונית.
התחדשות עירונית.
נמצא איתנו עורך הדין גלעד ברון ממשרד ברון ושות, המתמחים בתחום הנדל"ן, ההתחדשות העירונית והמיסוי. צהריים טובים, מה שלומך?
צהריים טובים, מה שלומכם אתם?
בינתיים אתה יודע, אנחנו מתרגשים כמו כולם.
כן, בהחלט, לימים טובים יותר, שמצבנו רק כדרך משתפר.
בהחלט. אז גלעד, פרויקט התחדשות עירונית, הבעלים יוצאים לדרך לקידום פרויקט, האם יש דרך או מסלול יותר נכון או פחות נכון, וזו הסיבה שהזמנו אותך היום, כאילו, תן לזה הקדמה, כי גם עם ישי דיברנו קודם על הזמנים הנוראים של ההתחדשות העירונית.
לצערנו, כן.
אין ספק שכמו הרבה דברים שאנחנו מבצעים בחיים, יש דרך יותר נכונה ופחות נכונה לגשת לזה, בטח עסקה יחסית מורכבת, וגם כמו שאמרת, שנמשכת תקופה לא מבוטלת, אפשר לגשת אליה יותר נכון, בטח לאור הניסיון שנצבר במהלך השנים, שבהם כבר מבצעים המון פרויקטים כאלה בהיקפים גדולים מאוד. אנחנו יכולים, אני חושב, למנות את אולי את צעדים הנכונים או הנקודות שבהם צריך לשים לב כדי לנסות לייצר אירוע יותר נכון וחוויה נכונה לדרגים בדבר.
תראה, אני תמיד מגדיר את כל הנושא של התחדשות עירונית, אני המון שנים, שובל, אני קרוב ל-12 שנה בנושא התחדשות עירונית, אבל קצת נגעתי בזה קודם, אבל אני רואה פשוט התחדשות עירונית כמו תינוק, שבעצם נולד, ולאט לאט מלמדים אותו ללכת ולדבר ולאכול וללמוד בבית ספר, ואחר כך להגיע לצבא, אותו דבר זה התחדשות עירונית. לצערי הרב, אנחנו רואים פרויקטים, זה יותר מבר מצווה שאנחנו, אתה יודע, אנחנו חותמים עם דיירים, ואנחנו, זה לוקח זמן יותר מבר מצווה, ולא בשבת הדיירים.
אז גלעד, מה השלב הראשון באמת?
אני מאוד מתחבר, אני גם אדם שאוהב דימויים, וקודם כל אני שמח לשמוע שיש דומים לי. אבל השלב הראשון של אותו פרויקט, או של אותו תינוק, אותו מתאר, הוא בדרך כלל מספר ההורים שלו, מה שנקרא, אם נשאר באנלוגיה שלך, הם בדרך כלל מספר דיירים, בעלים במתחם, שמתחילים לקדם את היוזמה הזו. מתחילים לקדם את היוזמה הזו, ובעצם עושים את הצעד הראשון, את אותו צעד מבורך. בשלב השני, הם
בדרך כלל... רגע, הם יודעים לבד לעשות את הצעד הראשון, או הם צריכים איזה משרד מלווה?
את הצעד הראשון בעצם הם באים וקמים בוקר אחד, ואומרים, אנחנו רוצים לבדוק את התכנות, לקדם...
עצם הרצון.
בדרך כלל זה מתחיל ככה, אלא יש מנהלת שפנתה אליהם, או מישהו נגע ויזר. אבל אם זה מגיע מהמתחם, זה בדרך כלל מתחיל ככה. השלב השני יהיה בדרך כלל פנייה למספר משרדי עורכי דין, שמתמחים בתחום, כדי לבדוק את מי ייצג אותם. כל אחד מהשלבים האלה הוא שלב שאם עושים אותו יותר נכון, אז הוא משרת את מה שאתה ציינת, הדרך הנכונה יותר והמסלול הנכון יותר. גם שלב בחירת עורכי הדין מאוד מאוד התפתח.
יש קריטריונים לבחירת משרד כזה?
חד משמעית. קודם כל, דיירים היום נפגשים עם מספר לא מבוטל של משרדים לפני שהם בוחרים את המשרד. הם לא, מה שנקרא, נוגעים ולוקחים את הראשון שהם פגשו, הראשון שפנה אליהם.
מה שנקרא כוכב נולד.
כן,
נגע. סוג של, דרך אגב, סוג של, יש בהחלט מצגות ופגישות ורעיונות אישיים ובצדק, כי בסוף יש פה אחריות גדולה והם צריכים לדעת אם הם יוצאים לדרך. אז יש מספר... לא מבוטל היום של משרדים נפלאים ומקצועיים, אבל אם אתה שואל מה הקריטריונים, אז כמובן, יש אין סוף, אבל אם ניגע בעיקריים, אז קודם כל כמובן ניסיון ומקצועיות, לא רק בהיבט החוזי, אלא גם בהיבט של ריכוז הפרויקט, הזמנה להציע הצעות, ניהול המסע ומתן מול החברות היזמיות, התמודדות עם דיירים או מקרים יותר בעייתיים שדרושים תשומת לב מיוחדת כדי לפתור אותם, הזמינות של המשרד, הצוות שידע לרכז את זה, ובעיקר דרך אגב, בעיקר, הנושא של מהימנות ושקיפות בתחום הזה הוא קריטי וחשוב להקפיד עליו. וכימיה, כמו בכל דבר, אתה שתהיה גם איזושהי כימיה. זה מסע משותף, כמו שאמרנו, של מספר שנים, שמתקצרות עם הזמן, אבל עדיין מספר שנים.
ומה עם הנציגות? הרי צריך לבחור נציגות, באיזה שלב?
תראה, זה השלב הבא. בדרך כלל בשלב הזה, אחרי אותה מספר דיירים, בחרו משרד עורכי דין, בדרך כלל אז יתקפו את הנציגות ויבחרו נציגות. גם הנציגות, אגב, זה עולם ומלואו.
כמה אנשים אתה ממליץ בנציגות? כמה אנשים אתה ממליץ בנציגות?
תראה, זה מאוד תלוי בגודל המתחם. תמיד אומרים שיהיה מתחם ושיהיה מספר אי זוגי, אבל זה מאוד תלוי בגודל המתחם. יש מתחמים מאוד גדולים דרך אגב היום, שבהם מורכבים הרבה מאוד בניינים. אז לפעמים יש שני נציגים מכל בניין, כנציגות של הבניין.
אבל חייב שיהיה נציג מכל בניין?
בדרך כלל, כן, ואז יש נציגות מתחמית של כל המתחם, שבהם יש מה שנקרא נציג מכל בניין. הנציגות, דרך אגב, זה מסע, גם כן מסע מבורך, הוא עם הרבה אחריות, דורש זמן. וגם כאן, אני חושב שעורכי הדין יודעים להקל על הנציגות לעבוד נכון, ולייצג את בעצם את הבעלים שמינו אותם. אחרת זה גם כן מסע שיכול להיות מורכב בעולם הנציגות, אבל יש מספיק אנשים טובים שלוקחים על עצמם את הדרך הזו.
וצריך כמובן מפקח, שמי, ובסוף מגיעים גם ליזמים. הנה, שובל כאן לדוגמה.
ויש לנו היום את המחתימים, ויש לנו את זה, ואז באה עירייה ואומרת, לא, מה זה תקן 21 בעצם? תפסידו כסף, אל תרוויחו.
אתה לא מרגיש קצת אבו לטיף לפעמים, כאילו שיש כאילו יותר מדי אנשים שלפעמים גם לא מקצועיים, כמו שאתה אומר? כי באמת חייבים מקצועות.
אני באמת השוק מאוד מאוד התמקצע בעולם הזה, לשמחתנו, ובאמת חום חוסקים
למרחב. התינוק למד ללכת.
כן, בדיוק.
המדיניות התכנונית של הרשות, גם זה חשוב כדי שננהל תהליך נכון ולא תהליך סרק ונמצא אותו. ולגבי בעלי המקצוע, גם כאן, היום בחלק תלוי בסוג המתחם.
אבל העורך דין הוא כאילו באמת הנבחר הראשון. האם העורך דין הוא זה שמלווה לצורך בחירת היזמים, כמו שאני אמרתי במרכאות אבו לטיף, להגיע באמת לאנשים הנכונים?
תראה, הליך בחירת החברה היזמית, דיברנו על זה בתוכניות קודמות שלכם,
גם הוא מאוד התפתח, זה כבר, אני לא חושב שעורכי הדין הם אלה שבוחרים, מזמינים הזמנה להציע הצעות.
לא, אבל הם קובעים את התוואי, את הדרך.
קובעים את התוואי, אני סבור, כמובן שבחירת החברה היזמית, אם אנחנו נשארים בעולם הזה של אותו תינוק, אז מה שנקרא, זה מי החליט עליו, שההורים שלו החליטו להתחתן. אז צריך להחליט עם מי מתחתנים, והחברה היזמית היא סוג של הנשואים.
זה באמת סוג של חתונה, צריך לדעת עם מי מתחתן.
נכון, נכון, בהחלט, בהחלט, חד משמעית, עם ההצלחות, עם האכזבות, עם הרגעים הטובים והרגעים הפחות טובים, אין ספק. ואנחנו צריכים עוד להיזהר עם זה, ולחשוב היטב, ולהגדיר את הקריטריונים, מי החברות שאנחנו פונים אליהן. כי גם כאן יש עולם ומלואו, יש חברות יזמיות, יש חברות יזמיות קבלניות, יש חברות גדולות.
מה אתה ממליץ?
אני בדרך כלל...
למשל, אנחנו חברה גם יזמית וקבלנית דרך אגב. גם יזמית וגם קבלנית. ואני חושב שהיום כבר ההתחלה היא צריכה להיות גם כן מי מקדם יותר מהר. יש להם מחלקת תכנון היום בתוך החברות האלה, כמו שיש לנו, בשביל לקדם את הפרויקטים, אבל...
אז פה אתה נכנס באמת לנושא של לוחות זמנים.
תראה, קודם כל, כמו שציינת, אתה צודק, חברות נערכו לזה היום, והן ערוכות לזה, הן מבינות את היקף הפרויקט והתשומות הניהוליות שצריך כדי לקדם פרויקט. אנשים חושבים שזה יש מאין, זה לא. החברות היזמיות, קבלניות, שמקדמות פרויקטים כאלה, משקיעות תקורות עצומות ולקדם את הפרויקטים האלה. ובאמת גם כן מאוד מאוד התפתחו ונערכו לזה, באמת עם מחלקות יהודיות, עם אנשי שטח, עם רכזים, עם כל מה שקשור לקשר עם הבעלים, כי זה גם עולם חדש, יחסי, זה שהתפתח בשנים האחרונות, הוא שונה. עכשיו, לגבי לוחות זמנים, תראה, לוחות זמנים, עדיין מדובר על זה מאוד תלוי אם זה התחדשות בניינית, ואנחנו רצים תחת תוכנית קיימת, או שזה, אנחנו הולכים לטבע. אבל כן, זה לוקח שנים, אבל גם כאן הדבר הזה מתקצר עם הזמן. עכשיו, גם לפני כן, כל ציר הזמן, מהרגע שאותו תינוק, כמו שתיארת, או אותם בעלים שהחליטו להתחיל פרויקט, ויש את מה שנקרא בעיטת הפתיחה, או יריעת הפתיחה הזו, לפחות עד הרגע שיש חברה, פורסם הזמנה להציע הצעות, בחרו חברה יזמית, הגיעו לנוסח הסכם והתחילו החלטות של הבעלים, ציר הזמן הזה מאוד מאוד התייעל. יש היום פרויקטים שזה באמת מתחיל ונגמר בשלושה ארבעה חודשים. הדבר הזה, השלב הזה. אחר כך, דרך אגב, ההחתמה להגיע לרוב, זה כבר שאלה של לדעת שהבעלים מאחורי האירוע, ובאמת חתמו נכון, על מדרש, נכון. ומתחיל שעון החול של החברה היזמית, להתחיל לקדם...
מתחיל אני ג'וזי, מה קורה? מה קורה? מתי עושים את הבית שלי? הם חושבים שמחר בבוקר עושים את הבית.
אבל כמו שאמרנו בהתחלה, נתת לנו את המבוא, אנחנו נמשיך בוודאי בשלבים הבאים, אז תודה רבה לעורך הדין גלעד ברון, ממשרד ברון ושות, המתמחה בתחום הנדל"ן, ההתחדשות העירונית והמיסוי, ושבת שלום.
תודה רבה.
תודה, שבת שלום.
פרסמות וחוזרים.
תוכנית הנדל"ן של ישראל עם עופר פטרסבורג. פינה פיננסית.
כעת נגיד צהריים טובים לרואת החשבון דורית גפאי, מומחית במיסוי מקרקעין ומס הכנסה, והאוטוריטה שלנו בענייני מיסוי נדל"ן. מה שלומך?
תודה רבה.
שלום דורית.
אז דורית, תמיד זה מרתק לדבר איתך, בעיקר שמסיימים שנה ומתחילים חדשה, וכל האנשים באמת נמצאים באמת על, לא יודע איך להגדיר את זה, אבל במדינת ישראל כל יום אני שומע שהולכים ברשות המיסים ולא מבינים בעצם את כל המיסים החדשים, התקנות והדברים החדשים, וטוב שאת נמצאת. אז מינואר 2025, עכשיו, נקבעה בהוראת שעה במסגרת חקיקה מהפכנית בנוגע למיסוי רווחים כלואים, מסלול מיוחד שנוגע לנכסי נדל"ן. את יודעת, בסוף לא נותנים לעצמאים לחיות במדינה הזאת.
נכון. כן, תשמע, קודם כל זו חקיקה מאוד גדולה, שסגרה בעצם על הגולל את האפשרות ליתרון כלשהו בעבודה עם חברות, אבל זה לכנס מיוחד שאפשר לקיים עליו. אני רוצה להתייחס לחלק שקשור בנדל"ן, ויש הוראת שעה שבעצם נקבעה לשנת 2025 בלבד, שמאפשרת בפועל לפרק חברה ולהעביר את הנכסים ואת המזומנים שלה בפתרון מיסוי כביכול, שהוא תכף נסביר אותו, אבל גם אפשר להעביר נכסים גם בלי פירוק, שזה בחיים לא קרה. זאת אומרת, זה ממש וואו, מה שנקרא. זה, מעולם לא היה אפשר להעביר
נכס. שזה טוב?
שתכף נראה את המשמעות, אבל להעביר נכס מחברה בעלי מניות, זה תמיד עלה במס רכישה ככל והזכויות האלה, הנדרשים, משרדים, וכל נכס אחר נרכשו לפני 83, לא היה מס רכישה.
אבל זה לא לשימוש עצמי, רק נגיד, נכון?
לא, 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 זה פרק נפרד. אני מדבר כרגע על התיקון שמדברים על הוראת שעה שאפשר לפרק. ולהעביר את כל המזומנים ואת כל הנכסים.
אבל זה רק בפירוק, דורית, בעצם.
איך?
זה רק בתנאי שיש פירוק של החברה?
לא, לא, אני אומרת, או אם מפרקים, או אם לא רוצים לפרק את החברה ורוצים להעביר את הנכס, אז אפשר להעביר את הנכס ומקבלים בעצם סוכריה בדמות, שתי סוכריות, בדמות זה שלא יחול מס רכישה בעברת נכסי מקרקעין, שזה באמת הקלה משמעותית. בוא נגיד, אם לא היה מס רכישה בכלל, זה לא היה וואו, כי פשוט המס רכישה הזה הוא סתם, על פעולה שאין בה סתם כלכלי, ולכן זה כנס שכאילו מבטלים אותו לתוך העניין, ומה בשיעור אפס בעברת הנכסים, שזה באמת הקלה משמעותית, אבל, פה מתחיל אבל, כשאנחנו נמכור את הנכס הזה כיחידים, כשקיבלנו את החלקים שלנו בנכס, כמובן כחלקנו במניות, אם אנחנו רבע או שליש או חמישית, או 100% נקבל את הבעלות על הנכס, נבוא נמכור, בעצם הרווח שיחושב והמס עליו יחושב מיום הרכישה המקורי של החברה עד יום הפעולה הזאת, נגיד פברואר, מרץ, אפריל, יולי, אוגוסט 25, אנחנו נשלם שולי 47%, וממועד העברה עד המחירה בפועל זה יהיה 25%, ובעצם המשמעות היא שאנחנו כאילו מרוויחים, שאנחנו לא משלמים את המס רכישה, אבל יש פה שיעור מס מלא, ולא כמו שיחיד משלם, זאת אומרת, זה שולי גבוה, שזה המון המון כסף. אז אני אומרת, הדבר הזה הוא רק הוראת שעה, וצריך שכל הכסף שקשור בדבר הזה, ישולם עד סוף השנה. הם רוצים פשוט להביא תזרים מזומנים משמעותי, וכן הלאה וכן הלאה, צריך לבקש את זה, יש כל מיני קריטריונים, זו הוראת שעה שבעצם...
בקיצור, זה כמו כל דבר במדינה, בסוף מסובך.
לא רק מסובך, אבל זה קצוב בזמנים, ואין הרבה זמן להקל את זה.
בדיוק, מה?
אז מלא חברות התפרקו, לא?
או התפרקו, או לא חייבות להתפרק. אם נגיד יש לך סתם...
אבל להערכה שלך שכן התפרקו?
הרבה חברות גוש חלקה קלאסיות התפרקו, אבל אם יש לך נגיד סתם מפעל תעשייתי, ויש לך איזה נכס, אתה לא ממש צריך אותו במפעל. אז כן, תעיף אותו מהחברה, ובלי מס רכישה.
אבל מה זה אתה לא צריך אותו? אם אני צריך, אני יכול להביא אותו בעצם אליי לפרטי, ובעצם שהחברה תזכיר אותו ממני?
החברה תזכיר אותו ממך, החברה יכולה למכור
את זה. זה מעניין.
אתה יכול למכור את זה, יכול להעביר לילדים שלך, אתה יכול להעביר למי שאתה רוצה, אתה יכול לעשות כל מיני דברים, אבל כאילו זה להוציא נכס, בחיים לא היה דבר כזה, להוציא נכס מחברה בלי פירוק, אין אירוע כזה, זה לא בשום קונסטלציה.
ואני מבין שצריכים פה בעצם אנשים שמומחים למיסוי בשביל שיעשו את זה, כי אחרת פה יכול להיות ברדק עם כל מה שאני שומע.
זה עבודה לרואי חשבון שמבינים במס הכנסה, במיוחד פרק הפירוקי 93 וכן הלאה וכן הלאה. ומי שמבין גם למיסוי מקרקעין יכול לדייק את הקטע של החישובים העתידיים. זה דורש שבאמת התארגנות ובדיקה. כל החקיקה הזאת היא בעיניי נוראית, ובעצם היא אומרת לאנשים בגדול, חברות מעטים, שאל תעבדו בחברה, כי כבר המוטיבציה לעבוד בחברה היא קטנטונת, והולכים לכפות חלוקת דיבידנד בכוח, ולא להשאיר רווחים צבורים כרוצים מזומנים. זה שם כל מיני אבני דרך וכן הלאה וכן הלאה, אבל בנוגע לנדלן, שזה הפינה שלי, זה מה שרציתי לעדכן, וכמובן שכל מי שזה נוגע בו צריך להתייעץ עם הרואה חשבון שלו. תחילה.
כן. ומה עם מיסוי הכנסות מהשכרה למגורים? למה זה מעסיק כל כך בעלי דירות?
תראה, אופר, הנושא הזה, כל פעם מקבל איזה בוסט חדש עם איזה פסק דין כזה או אחר וכן הלאה וכן הלאה. כולנו יודעים שיש לך דירה או שתיים מושכרות, ואתה בדייר שלך מתקן את הבוילר, את הדוד שמש, או את הנזילה בצינור שקפה או בברז, אין הוצאות, אתה לא מפעיל מנגנון. כל הסיפור של מיסוי, השכרת דירות...
יש עכשיו את העירור בבגץ על כל הנושא הזה של המחירה של בעצם של הדירות, דירות יד שנייה ש... מכירה את הבגץ שבעצם יש עכשיו את התביעה הייצוגית שבעצם בית המשפט המחוזי אישר וזה עבר לעליון עכשיו.
זה בנוגע לפחת.
נכון.
זה אלמנט שנגזר מהסוגיה, אבל אני כרגע מדבר מה שאופר בעצם שאל, אם אני רוצה להתפקש על זה, זה בעצם מה קורה, אתה מסיר דירות, האם שתי דירות מביאות אותך לכדי עסק, המס על ההכנסה מההשכרה, האם הוא עסק, האם זה הכנסה פסיבית, ואז הכנסה פסיבית אני יכול ללכת לשולי 10% פיק, וכן הלאה וכן הלאה. כל המחלוקת הזאת היא שעכשיו רוצים להעביר הרבה מאוד אנשים לכיוון הכנסה מעסק, ואז שיעורי המס הם מגיעים ל-47%, כמו כל המדרגות הרגילות של הכנסה מעסק, ובעצם השיקול שהאדם צריך לעשות אותו, האם יש לו מנגנון או אין לו מנגנון בניהול לדבר הזה, כי עסק צריך מנגנון, מה זה עסק? אני קונה שירותים, אני מביא את ההתחזוקה, אולי יש לי מזכירה שמנהלת את ההשכרות, או עורך דין שמתפל בכל הדברים, אני כאילו מנגנון.
אז תסכמי את הנושא, תסכמי את הנקודה הזו.
הנקודה היא שככל שלא קיים מנגנון שמנהל את ההשכרות האלה, אין מה לחטוש. יש כן לחטוש, אם אתה בעצם יש לך דירה אחת ולא חמש או שש, וכן מתנהל שם עסק,
שם
אתה
במס הכנסות בוודאות. משפט סיום רק, באמת, כי נשאר דקה, עלויות פיתוח נחשבות למרכיב משמעותי בעלויות בנייה. מה יש לך להגיד לגבי הנושא הזה?
טוב, אז כמו שאמרתי, אם היה אפשר לבצע את מס רכישה, אז גם לא היה נושא לדבר עליו בקשר לעלויות פיתוח, אבל חברות שזוכות במכרזים של רמי, הרי תמיד יש שם את הרכיב של, הם יודעים כמה הם שמים על הקרקע, כמה על הפיתוח וכמה על הפיתוח, מה שנקרא הכוללני, שהוא החלפת ישן חדש, והיו מחלוקות בבתי המשפט מהו רכיב, הרכיב הפיתוח שחייב במס רכישה כשאתה זוכה במכרז. אז נגיד, קנית ב-50 מיליון מגרש, אוקיי, אתה משלם 6% במס רכישה. הפיתוח, בית המשפט אמר, לפי מצב הפיתוח בפועל, אם הפיתוח הוא 30%, על רכיב 30% כפול לשיעור מס הרכישה, אבל לאחרונה זה הגיע גם הנושא ש... כשאתה מגיע למתחם, לעיר, לשכונה, אומרים לך שם שאתה גם צריך לפתח עוד אזורים ישנים שישתלבו וישתדרגו לסטנדרט והתקנים החדשים של הפיתוח. ואז אתה לא באמת מפתח את האדמה שלך שאתה הולך להקים את הפרויקט, אלא אדמה סמוכה או קרקעות סמוכות או שכונות אחרות. והמחלוקת היא האם אותו חלק הזה, שהוא בעצם החלפת ישן חדש, חייב במס רכישה, כחלק מהעלות.
אז נשאר, נסתיים לנו הזמן, אז בואי תתני את השורה התחתונה.
השורה התחתונה שאם לבטא את מס רכישה, יוקר המחיה, יוקר עלויות הקרקע ירדו ב5-6%, זה יהיה דבר נהדר, ולכן כרגע כל יזם שהולך לזוכה במכרזים, צריך לדעת שיש מחלוקת על סיפור של פיתוח ישן חדש.
תודה רבה לרואת החשבון דורית גבאי, מומחית במיסוי מקרקעין ומס הכנסה, ושבת שלום.
תודה רבה ושבת שלום דורית.
תורות טובות, תורות טובות.
בית ספר לנדל"ן.
צהריים טובים לנדב יגן, סמנכ"ל השיווק והמכירות של חברת מטרופוליס, מהחברות המובילות בארץ להתחדשות עירונית והפעילות בתל אביב. מה שלומך?
שלום נדב.
אהלן, צהריים טובים, מה העניין?
בסדר נדב, אספר קצת על החברה.
אז מטרופוליס היא חברת נדל"ן, מהחברות הפעילות והמשמעותיות ביותר היום בתחום ההתחדשות העירונית. אנחנו פעילים, החברה הוקמה ב-2011, התחלנו את הדרך בתחום עם הפרויקט הראשון של התחדשות בעיר תל אביב, הראשון בעיר הרצליה, והראשונה שחידשה בעצם רחוב שלם בגבעתיים, את רחוב שדה בוקר. היום אנחנו פועלים בעיקר באזורי ביקוש, שאחד המוקדים המרכזיים שלנו היום הוא העיר תל אביב.
ובאמת, אם אנחנו מדברים על תל אביב, אז בעצם מדובר על היקף מחירות של 700 מיליון שקל בשנה האחרונה, ו-130 דירות שנמכרו בעיר. עכשיו, העיר שבעצם סופגת די העתה, זה נתונים מאוד מרשימים, אז מה גרם להתעוררות הזו?
אני חושב שההצלחה שלנו בתל אביב נובעת מכמה גורמים. קודם כל, השוק התל אביבי הוא שוק מאוד תובעני, הוא רווי תחרות, אם תסתובב ברוב ארבע ברגל, רק תרים את הראש, אתה תראה איזה 4-5 פרויקטים, בכל פינה. ורוכשים פה מחפשים לא רק דירה, מחפשים סביבת מגורים איכותית, מחפשים סטנדרט גבוה, ובסוף ערך לטווח הארוך. אתה יודע, המחירה זה בקצה, אבל הרבה קודם אנחנו משקיעים בקירת המיקומים, בתוך תל אביב, האטרקטיביים, משקיעים בתכנון שיתאים לקהל, ובסוף נותנים גם שירות שהוא יוצא דופן בענף הזה. ואני חושב שהלקוחות מעריכים את הדבר הזה.
אתה מדבר אגב על שירות יוצא דופן, קיבלתם פרס על אחד המחלקות האלה.
כן, כן. המחלקה שלנו שנה שנייה ברציפות זכתה בפרס המצוינות בשירות. אני חושב שהשירות שלנו באמת הוא חריג בענף הזה. אנחנו בסוף מלווים לקוחות מלבד המחירה, שזה השלב הסופי בקצה התהליך. אנחנו מלווים אותם עוד מהשלב שהם מצטרפים אלינו ובעצם הולכים איתנו דרך בכל התהליך הזה של התחדשות עירונית. לפעמים זה אפור, לפעמים יותר. וזה משהו שפיתחנו אצלנו מומחיות.
ישי, כמי שבונים גם בחיפה התחדשות עירונית, אז בעצם תל אביב היא תוואי דרך? בעצם המחירים שנקבעים בתל אביב גוררים את כל הארץ?
אני לא חושב שהם גוררים את כל הארץ, אבל תל אביב תמיד היא תל אביב. אין מה להגיד. ואני תמיד מי שבונה בתל אביב ומוציא היתרי בנייה בתל אביב ומסיים לבנות ומוציא טופס 4 בתל אביב ואני גאה בו. כי תל אביב זה תל אביב. ובאמת נשמע עבודה מאוד יפה שאתם עושים.
תודה רבה. אגב, השוק הזה השתנה משמעותית, כי היום אנשים מחפשים הרבה יותר ביטחון וודאות. בטח בעיר תל אביב, חפשים שחקנים שיש להם חוסן כלכלי משמעותי ואיזשהו ודאות לגבי היכולת שלהם לסיים פרויקטים. אני חושב שאת הביטחון הזה אנחנו מספקים.
ומי קהל היעד היום? הרי בירושלים הרבה תושבי חוץ, זה יגיע גם לתל אביב הנושא הזה?
התחלנו לראות תנועה של תושבי חוץ. אם אני מאפיין רגע את הפעילות הנדלנית בתל אביב מתחילת השנה, בעצם השלב הראשון אחרי המלחמה הייתה איזושהי עצירה, מיד אחרי זה שהשוק...
עכשיו יש התעוררות רצינית בתל אביב.
עכשיו יש התעוררות רצינית, מאוד. אני חושב שהכסף הגדול חזר לשוק. אנחנו רואים היום מהריבון השלישי ולקראת הרביעי של 2024 ותחילת השנה הזאת, תנועה של עסקאות גם מעל 10 מיליון. אם תחילת השנה זה התאפיין בעסקאות ה-6 מיליון שקלים, היום גם הכסף הגדול חוזר.
עופר, מסתבר שלאנשים יש כסף במדינה, בוא.
יש כסף במדינה, ובתל אביב יש הרבה כסף.
נכון. ואתה חושב שיש עוד הזדמנויות בתל אביב?
לחלוטין. אני חושב קודם כל ברמה המוצרית, יש מוצרים היום שהם תומחרים בחסר. דירות גן נגיד, בתל אביב, בטח במרכז תל אביב, היום הצרכן התל אביבי, היום בוא נגיד בצפון העיר מעריכים את זה מאוד, וזה מוצר מבוקש, במרכז העיר קצת פחות, וזה משהו שבתוכניות החדשות כבר לא מגישים. אם אני מסתכל על עסקה פר סוג דירה כזאת, זה יכול להיות דיסקאונט של 15-20%. ואם אני מסתכל רגע ברמת השכונות בעיר, אז אני חושב שהשכונה היום הכי אטרקטיבית, פייפה להשקעה בתל אביב וגם למגורים, זה נאות אפקה.
אז אני רוצה רגע לשאול על מאות אפקה, שאתם עושים שם את הפרויקט המוכר שלכם יחד עם שיקון ובינוי, ובאמת להגיד משהו על הדבר הזה, כי בסופו של דבר, בתוך חודשים, המחירים קפצו שם, זה לא יאמן. וגם היום הם עדיין זולים.
אז אם אני משווה, אנחנו פעילים בצפון תל אביב, יש לנו עוד שני פרויקטים מלבד הפרויקט הזה עם שיקון ובינוי, בתל אביב ברחוב אלתרמן, ויש לנו גם פרויקט ברידינג, ברמת אביב, שהמרחק הגיאוגרפי הוא כמה קילומטרים. הסיבה שהיא כל כך מעניינת להשקעה, השכונה הזאת, אני אתן לך דוגמה פרקטית. בסוף דירת 4 חדרים בנאות אפקה היא בסביבות 4.5 מיליון שקלים. ברמת אביב, לא רחוק, אנחנו מדברים על אזורים של 6 מיליון שקלים. זאת אומרת, יש פה פער כשל שוק שיסגר.
וגם הקו הירוק כמובן.
ואם אנחנו מדברים על חיפה תל אביב, אז אפשר לראות גם את המחירים היום של חיפה, שהם כבר מתחילים להיות מחירים שהוא דיבר. אני אקח את הפרויקט שלנו בחוב לוטוס 20 בחיפה, יש לנו פנטאוז, קרוב ל8.5 מיליון שקל שהוא עומד למחירה, אומנם נוף לים, ובאמת פנטאוז יחיד בקומה, אבל תסתכל, אנחנו כבר מתקרבים במת חיפה, עומת מתקרב בתל אביב, במחירים.
אז איך אתה רואה את העתיד אם ככה? וגם אל תשכח שלא הזכרת את המזרח ואת הדרום ואת יפו ומקומות נוספים שבעצם המחירים עולים.
אני חושב שבאופן כללי, גם בראייה היסטורית וגם בראייה צופה פני עתיד, תל אביב לנצח תישאר עם ביקושים קשיחים, ותמיד הקו יהיה קו עולה, גם אם יש שנים מסוימות שזה עלייה יותר מתונה. כי הרי אין לנו עוד איפה, אין לנו עוד תל אביב.
אז זה נאמר תל אביב יא חביבי תל אביב.
בדיוק. אז אני חושב שהביקושים שם יישארו גדולים, ואני חושב שמה שאנחנו נראה, המגמה העיקרית שנראה בשנה הקרובה, עם כל מה שקורה פה ברמה המקרו-כלכלית, זה דווקא את השינוי ברמת העסקאות. זאת אומרת, אני רואה שמבצעי המימון וגם הפטור עם ההתמדות זה מוצר שילך ויעלם, בטח עם המגמה של הורדת הריבית, גם שבוע באיחוד האירופי, וגם עם המגמה בארצות הברית, שאני מקווה ומאמין שתגיע גם אלינו. וזה מה שישתנה לדעתי בשנה הקרובה, וזה ישפיע כמובן על השוק התל אביבי.
כן, והורדת הריבית כמובן שצפויה.
כמובן, כמובן.
בסדר, אז אתה עשית לנו טעם לרכוש בתל אביב, כי חשבנו שזה בלתי אפשרי, והנה זה אפשרי בהחלט.
יש אזורים שזה אפשרי בהחלט וגם
מומלץ. תודה. אז
תודה. תודה נדב.
כרגיל מעניין. תודה וגן, סמנכ"ל השיווק והמכירות של חברת מטרופוליס. שבת שלום.
שבת שלום. תודה.
הפינה המשפטית.
שלום לעורך הדין משה יונאי, שותף ומייסד משרד עורכי דין והנוטריונים רולוף יונאי. מה שלומך?
הבולדוזר, הבולדוזר.
צהריים טובים. חיפה בקריות ובצפון מכירים אותך באמת כאחד. אז בוא תספר קצת על המשרד. אתה מתארח אצלנו פעם ראשונה.
כן, המשרד הוא משרד שכבר חגג 38 שנות פעילות בחיפה. אני במקצוע...
משה, אתמול אמרתי לי 40 ומשהו שנה, משה.
אני אישית 44 שנים במקצוע, אתה צדק, אישה. אתה יודע, כשאני עומד בפני דיירים, אני תמיד מתחיל בצורה הזאת, אני מציג את עצמי ואני אומר, אני 44 שנים במקצוע, לוקח נשימה עמוקה ואז אני אומר, חיכיתי לתגובה שתגידו שלא רואים עליי את זה. ואז...
משה, לא רואים עליך. לא רואים עליך.
כן, אז זהו. אז המשרד הוא 38 שנים, אנחנו ב-15 שנים האחרונות התמקדנו בנושא של ההתחדשות העירונית, היינו, אני חושב, הראשונים, כן, היינו הראשונים שליווינו פרויקט של תמה, 38 זה החיזוק בקריית מוצקין, זה היו עוד תקופות שבקריות בעלי הדירות אפילו שילמו מכיסם ליזם, לקבלן, ובלבד שהפרויקט יצא.
מה, היה דברים כאלה?
גם היו דברים כאלה.
כי היום אתה יודע, צובעים על הקריות כאילו אין מחר.
אוי ואבוי, אם אתה מבקש מדייר היום שקל, אוי ואבוי.
כן, ודאי.
בדיוק, אז היום קצת התמונה...
מה זה תבקש שקל? תגיד לו שהוא אפשר להוסיף מטר.
תגידי, משה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אוקיי, אנחנו מכירים המון שנים מהצד שהוא מייצג דיירים, ואני חושב שהמשרד הזה הוא אחד המשרדים הטובים באמת שקיימים בתחום הזה. אני כל פעם, אנחנו מסיימים לחתים חוזים ומתחילים השלב של התכנון, ודיירים מבינים שזה לוקח זמן בעצם, שיש הרבה התנהלות שלא קשורת ליזם, גם לרשות המקומית, גם להרבה גורמים אחרים. אבל אנחנו מתחילים לקבל טלפונים אחרי 3 חודשים. מה קורה? מה עם הבית שלנו? מתי זה יהיה? מתי זה יקרה? וגם אתם כנראה. ואני כל פעם שואל את עצמי, מה עושים עם זה, משה?
תראה, הפתרון העקרוני זה אותו דיווח שוטף, ישנה המערכת הנפלאה שנקראת Get Status, שאנחנו עובדים איתה רבות, אבל שוב, אני לא מצפה שכל בעלי הדירות ובני משפחתם ייכנסו לגט סטטוס באופן תדיר. וצריך באמת, אתה יודע, אישי, ואתה גם יודע את הדבר הזה, אז אפילו פעם בחצי שנה יש הרי תמיד ההזדמנויות של הרמת כוסית, אם זה של ראש השנה או פסח, לעשות איזה אירוע במקום, ולהראות תנועה עכשיו. נכון, זה יתיש את בעל הדירה לספר לו שבעירייה ביקשו ממני כבר להגיש חלופה 38, וכשהגשתי את חלופה 39, אמרו לי בוא תחזור לחלופה 2 שהגשת לפני 2.5. אז אנחנו מכירים את דרך האיסורים הנוראית שעוברת את זה. הרשויות די מחפשות עצמן, אבל מצד שני יש כבר רשויות שהבינו וראשי...
אני חייב לציין את עיריית חיפה באמת עם השיפור ביחד עם יושב ראש הוועדה שרית גולן, שיש שם יושב ראש תורות הוועדה ואורנה מור מנהלת התחדשות עירונית, אני חושב שיש שם שינוי מקצה לקצה בגישה שלהם לנושא של התחדשות עירונית. אנחנו פעילים הרבה בחיפה וגם משה מייצג מולנו כאילו דיירים, באמת, אני חייב להם שפו לדבר הזה, דיברנו על זה אופר לפני התוכנית.
אבל עזוב רגע את חיפה, בוא נתמקד על דבר אחר. תראה, אני מדבר על הקריות, שלפני כחודש כבר נהרסה שכונה ראשונה בקריות, אתה יודע, הרי אני פעם אמרתי שאנחנו נמצאים בתחרות, מי יבוא קודם, רעידת האדמה או הבולדוזר?
המלחמה הקלימה את שניכם אולי.
בדיוק. זה בדיוק. ודרך אגב, הפרויקט שאני מדבר עליו...
איפה בקריות?
ברחוב זבולון, מה שנקרא אגש 3, היום יש לזה כבר שם
ים. בקריית ים.
הים?
בקריית ים, נכון.
לא יאמן שזה קרה.
זה, תראה, זה קודם כל באמת צריך לתת...
גם ראש העיר שם מדהים.
אופר, אתה לוקח ממני את הפרגון ואני עומד על זכותי לפרגן.
ורק מראה שראש עיר רוצה, זה יוצא לפועל, באמת. אתה יודע, שנבחר בפעם הראשונה. נכון.
דוד אבן צור זה לא רק ראש עיר שיושב בלשכתו ו...
הוא יוצא החוצה, הוא חי את הדיירים.
מה זה יוצא? הוא מגיע למפגשים עם דיירים, הוא פעם באיזה פרויקט אמר, אתם יודעים מה? אמר לדיירים, מי שלא רוצה לחתום, אני קונה כרגע ממנו את הדירה. לא מתבטא בצורה. והוא מבחינה זו, עכשיו יש לו גם צוות, יאמר לזכות מהנדס העיר שלו, יובל ברנוב, שאתה מסוגל לקבל ממנו מייל גם ב-12 בלילה, ואין דבר כזה שלא תקבל תשובה תוך פחות, תוך 24 שעות ופחות. ישנו דניאל פלב שהוא שם הגיע אליו במסגרת ה... איך זה נקרא? הסיירת שלוקחים האקדמיים, התעודה האקדמית שהכניסו לרשויות, ודניאל פלג הגיע לשם וגם כן דוחף ומקדם ואכפתי. ולכן אנחנו ראינו, הם קידמו את התוכנית.
אבל אישה, אתה רואה בינינו, איפה יש ים כזה?
אופר.
באמת?
זה באמת, אני אומר לך עוד פעם, קירת ים, המון צריכים לבוא ללמוד מראש העיר של קירת ים איך עושים התחדשות עירונית. כשהוא החליט, כשהוא ישב על הכיסא והוא אמר לי, פה יהיה התחדשות עירונית, רגע, לא הבנתי איך עושים את זה בקירת ים, שהיא בלי קרקעות
משלימות
וזה. תקשיב, אין מה להגיד, קירת ים קורמת אור וגידים. מה שקורה שם זה לא יאמן, ומשה הוא אחד מעורכי דין המובילים שם את רוב הפרויקטים שם, אני חושב, נכון, משה?
כן, כן, הרוב אנחנו מלווים את
רוב הפרויקטים, ואני נתקל בו כל הזמן, וזה מדהים, מדהים בעיניי.
כן, זה בי, זה בצוות שלי, זה קודם כל...
ברור, אין לי מה...
הילה, כמובן.
הילה, סולומוני.
נכון. כן, וכל הצוות שלנו, בדיוק. אז תראה, אז הפכים פה מתחם, דרך אגב, שימו לב, פינוי-פינוי של 20 דירות. למה? כי זה היה ברשויות. להזכיר, בדרך כלל פינוי-פינוי זה מ-24 ומעלה. פה נתנו אישור ל-20 דירות, ופינוי-פינוי עם מכפיל שלא יאמן, 6.55, כלומר, ייבנו 131 דירות במקום זה. עכשיו, אופר, אתה דיברת על הים בקריית ים. כשאתה עובר בקריית ים ובקריית חיים, את ה... ואתה רואה את הבנייה של שנות ה-50, ששמו בניינים בניצב לים, באופן שהחלונות לא מקבלים את הרוח הנעימה ולא מקבלים ולא שומעים את משק גלי הים, אז אתה אומר, אלוהים, מי עשה את הטעות הזו? היום אנחנו כולנו הרי רוצים, איך זה בשיר חלון לים התיכון?
לגמרי. אז בוא תיתן לדיירים שגם מאזינים לא מעט, בוא תיתן איזה מסר סופי כזה.
תראה, קודם כל אני רוצה להגיד לך משהו. היזם זה יהודה הרציג. ישבתי איתו באולפן בדצמבר 21, והוא אמר, בקרוב מחירי דירות בקריית ים יעלו ל-22,000 עד 24,000 שקלים למטר מרובע. יצאנו מהאולפן, הנחתי את היד שלי על המצח של הרציג לבדוק אם הוא קודח מחום או לא, והוא לא קדח מחום, ואתם יודעים מה? אני יצאתי.
אתה יצאת פיטה, ככה אומרים.
אוקיי, חשבתי להשתמש בביטוי אחר, אבל לא משנה. היום הרציג מוכר את הדירות במתחם הזה, שהוא רק מתחיל לבנות אותו, הוא מוכר לפי 22,000 שקלים למטר. כלומר, עכשיו...
וזה יגיע להרבה יותר בסוף.
בוודאי, וכשמותר להגיד שבהתחלה כשיצאו לדרך מבחינת הדוחות הם דיברו על 15,000 שקל היה למטר וזה עלה ל-22, אז כשאתה שואל אותי מה המסר שיש לי להגיד לדיירים, אז פעם דיברנו על הנקודות להתחדשות עירונית, שזה קודם כל הבטיחות והביטחון, דהיינו רעידת אדמה, טילים, דיברנו על פתרון משבר הדיור, דיברנו
המשפט,
על...
המשפט לסוף, כן, אנחנו בסוף.
כן, אני היום אני בא ואומר, זה גם בוננזה כלכלית, אם מותר להגיד, זה גם בוננזה כלכלית.
וגם ביטחון הדיירים.
מעבר, אמרתי, מעבר לדברים האלה, של ביטחון ובטיחות, זה גם בוננזה, וחייבים להתקדם בזה.
אז תודה רבה למשה יונאי, שותף מייסד, משרד עורכי הדין והנוטריונים, רולוף יונאי ושות, וברקע אריק איינשטיין, האור שבקצה, ותודה לאישי רוט שליווה אותי היום, ולתמרה זונפלד המפיקה, ולקרולינה אבייב הטכנאית, שבת שלום.
שבת שלום, תודה.